שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ומחוץ עלה. אנחנו היום בעזרת השם מתחילים את חודש כסלב, החודש שבו יש סימן של אור, חודש של ניסים של מעטים שניצחו את הרבים, והתגברות כוחה של תורה, בפרט תורה שבעל פה. וסימן המילתא הוא שבדיוק היום באלף בכסלב נפתחו שערי הברכה משמיים, וראינו בעזרת השם גשמי ברכה בראש חודש בפתיחת האור. כידוע עניין הגשמים, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, הבורא מוריד שפע. וסימן המילתא הוא, אנחנו מקווים להשם יתברך שנראה בעזרת השם ישועות רבות, הצער שאופף את עם ישראל יסולק ויסור, ושבו בנים לגבולם והתנחמו והתחזקו, ונראה בעזרת השם תהליכים גדולים של גילוי אור השם בעולם וחיזוק התורה. חובתנו בשעה זו, אנחנו היינו רוצים להציג שאלה מאוד רצינית ששמעתי פעם ממורנו ורבינו הגאון הגדול והמופלא רבינו משה שפירא זכר צדיק לברכה, שהציג שאלה על התנהלות של אחד ממלכי ישראל, מה שנקרא במושגים של היום יותר מראש ממשלה. עם ישראל כידוע אלפי שנים כבר קיים, היה לו מדינה, היה לו הנהלה, היה מחובר לבורא העולם בצורה מוחלטת, כאלף שנה של מדינה עצמאית, ליתר דיוק 890 שנה מאז הקמת העם היהודי עד הגלות הראשונה לבבל. מלכי ישראל מחוברים אל הבורא בכל שאלה ביטחונית או כלכלית באמצעות האורים ותומים. בניה ובן יהוידע כל פעם את הכהן הגדול ומציג שאלה הנצא לקרב הזה עם לב, ו כל דבר היה מחובר לסנדרין של 71 זקני ממשיכי סמיכות הדורות הסמוכים להורות בכל העניינים שקשורים לקיום העם הזה. ואחד המלכים האלה היה חזקיהו המלך, נקרא לו ראש ממשלה בסמכות מלאה, והיה לו גם שר צבא בשם שבנה הסופר, ו הייתה שם מערכה כבדה מאוד, סיכון גדול מאוד, כשהגיע סנחריב מלך אשור וכבש והשתלט שלב אחרי שלב על העולם כולו, ובתור סיום רצה לסיים עם השתלטות על ירושלים. וכמובן היו לו חיילים בכמות של מיליונים, 185 אלף רק ראשי גייסות, חיילים לכל גייס וגייס אלפים, סדר גודל של מיליונים. והייתה מבוכה גדולה מאוד בקרב מדינת ישראל שעל חיה על פי תורה ועל פי נביאים, על פי סנדרין, על פי כהן גדול בזמן הבית הראשון, בית המקדש הראשון. והיה דיון האם להילחם בו או לא להילחם בו. מסקנת הדברים הייתה שאין טעם להילחם בו, ולעומת זה קיבל נבואה. הנבואה אמרה, כך מביאה הגמרא במסכת סנדרין בדף צדיק דלת עמוד ב', ביום ההוא, והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוואריך וחובל עול מפני שמן. דע לך, בעזרת השם הסבל של אותו סנחריב יסור מהשכם שלך והעול שלו מעל צוואריך. הפירוש המילים האלה, וחובל עול מפני שמן, אמר רבי יצחק נפחה, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב. בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפטרס, ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה, שלא היו בקיאים בהלכות תומה וטהרה. וזה מה שנאמר בהמשך הפסוק שם, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור 185 אלף, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. היה שם נס גדול, הזכרנו את זה כמדומני בשיעורים הקודמים. חזקיהו המלך הפעיל את כל המערכת המדינית והצבאית שלו רק במישור ההסברתי, יותר נכון במישור של האיום, פשוט איים, איום. נעץ חרבות בדלתות בתי כנסת ובתי מדרש ומדרשות שונות, וכתב שם כיתוב שכל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. ובדקו, וכנראה האיום הזה הפחיד, אילץ, סילק כל מיני דברים אחרים שמפריעים ללימוד, וכנראה זה עשה את שלו, מה שנקרא היום כפייה דתית, מהסוג החזק ביותר שיש, איום במוות, ממש מוות, ידקר בחרב. והחרבות היו מונחים ונעוצים בדלתות בתי המדרש בכל ארץ, בכל מדינת ישראל. ואכן בדקו מדן ועד באר שבע, גבת ועד אנטיפטרס, כולם היו בקיאים, איש ואישה, תינוק ותינוקת, היינו נערים ונערות. בצורה מלאה, אחד לא היה מי שאינו בקיא בהלכות תומה וטהרה, שהן הלכות לא קלות. והשאלה ששאל הרב שפירא היא, הרי מצאנו שיש דינים שבהם בדין דן, בדין של מטה, אפילו בענייני חיובי מיטה של סקילה, שריפה, הרג וחנג, כגון עובדי עבודה זרה, כגון מחללי שבתות וכולי. אבל על ביטול תורה אין עונש נמסר לביצוע על ידי בית דין של מטה. אמנם היא העבירה החמורה ביותר, כשם שתלמוד תורה כנגד כולם, כך ביטולה כנגד כל העבירות, אבל לא מחייבים עונש על ידי בית דין כלל על ביטול תורה. אם כן, כיצד כאן חזקיהו המלך עשה דבר שפסק שכל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב? אין דין כזה בתורה. והתשובה הייתה, זה לא מדין תורה, אלא זה מדין המלך שמותר לו לפרוץ גדר לצורך קיום מלכות ישראל, כשהיא מתנהלת על פי גדרי התורה, והבורא נתן לו סמכות להרוג מי שעל פי תורה לא חייב מיתה, ולהפך גם, לחיות אדם שנפסק עליו שהוא חייב מיתה והמלכות צריכה אותו, פוסק הרמב״ם שהמלך יכול להחיות אותו ולהשאיר אותו בחיים. כלומר, זה לא מדין תורה, זה מדיני מלכות שמלך פורץ גדר. וההשקפה הייתה כל כך חד משמעית, כל כך חזקה, שבזמן הזה שיש מאבק מול סנחריב, מי שלא עוסק בתורה מסכן את הביטחון בצורה הקשה ביותר. זה בעצם גרם לחזקיהו לבוא ולפסוק מדין המלכות, אתה עכשיו בסכנה כזו, לא נבחן על הלכות תומה וטהרה ושולט בחומר, אתה בוגד, אתה מסכן את קיום העם, ועל כן ידקר בחרב. כל כך הייתה חזקה ההסתכלות, ההשקפה על החיבור בין חומר לרוח. הבנה ברורה שהמציאות פה תוכרע רק עם הכוח שנקרא עמל התורה. באו ללמד אותנו וסיפרו לנו בתנ"ך את הסיפור הזה על חזקיהו, לא כדי שסתם נדע סיפורים. כל מה שכתוב בתנ"ך יש לו הוראה על פי כל דרכי הפרדס, ראשי תיבות פשט, רמז, דרש, סוד. יש כאן הוראה איך עם ישראל מתנהל, מה הוא מבצע, מה המדיניות שלו בזמן שהוא נתון בסכנה, סכנה קיומית, סכנה של התנהלות וכדומה. הדבר הזה הוא אחד היסודות שאותם בורא העולם נתן לעמו. אני רוצה לתת לכם כלי שתדעו להיעזר בו, להשתמש בו. שם היה מקרה קיצון שאפילו לא נלחמו. זה היה מקרה קיצון מאוד במקרה של חזקיהו, לאור העובדה שהוא שלט בכל העולם, אותו סנחריב, מלך אשור ורב שקה, שר צבאו. אבל בשאר הפעמים, כגון בכיבוש ארץ ישראל, ששם גם הייתה מלחמה, אבל שם יעשו את הפעולה של ההשתדלות, יהושע בן נון, 7 שנים, לקח חיילים מכלל ישראל, וניהל מלחמה לפנות מארץ ישראל 31 מלכים. הוא התחיל את המלחמה בשנת 2488, ביוד בניסן, בתום 40 שנות מדבר. 33 ימים לאחר שמשה רבינו נפטר בזין באדר של אותה שנה, ב-1000 תו פייחת, התאבלו עליו 30 יום, ועוד 3 ימים הכנה, ואז נבקע הירדן. אז נכנסו העם היהודי פעם ראשונה לארץ ישראל, בלי שנוכל לספר במערכות משפטיות שהיה להם איזושהי זכות היסטורית, או איזשהו צידוק משפטי, אלא רק בגלל סיבה דתית, והיא, העולם שייך לבורא, הוא מחליט איפה ליישב מי, וברצותו לקח את המקום הזה ושם שם את אותם עממים של כנעני, פריזי, יבוסי, חיבי, גרגשי וכולי, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אין שום תשובה אחרת חילונית לשאלה למה יהושע מפנה בטרנספר 31 מלכים שמרוכזים ב7 עממים מצפונה עד דרומה של ארץ ישראל. ספר שלם מתוך 24 ספרי התנך כנגד 24 תכשיטי אישה שמפורטים בספר ישעיהו, זה ספר שמדבר על ערכה של ארץ ישראל, כיצד כבשו אותה ואיך התבצע המהלך. רק סיבה אלוקית שקשורה להחלטות של הבעל הבית. אין סיבה אחרת. והמלחמה הזו 7 שנים גבתה מחיר אפסי יחסית, כמעט לא היה מחיר. היה מחיר של אדם אחד שנהרג בקרבות במלחמת האי, כשפינו את האזור הזה שנקרא אי, עין יוד. האדם הזה נקרא יאיר בן מנשה, והוא היה כל כך חשוב שהוא שקול כרובה של סנדרין, לכן כתוב שם בפסוק שנהרגו שם 36 אנשים. 36 זה רוב הסנדרין, 71 זה כל המליאה של הסנדרין, ההרכב המלא שלהם זה 71, ו-36 זה רוב של 71, ומתו שם אחד ששקול כ-36 אנשים. הדבר הזה היה פלא, איך ייתכן שבמלחמה על פי השם מישהו נהרג? הרי הכל נעשה על פי התורה, בקדושה, כל מי שחסר לו אפילו עבירה קלה, סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר ולא מקבלים אותו לצבא הזה. רק מי שבאמת ירא מעבירות שבידו, כל הירא, הוא זה שניגש. ממילא, הייתה התלבטות חמורה, מדוע קרה האסון הזה? הרי במלחמה של עם ישראל אין הרוגים. ועל כך הגיע מלאך השם שהתגלה, אומר את הפסוק, בצורה של שר צבא, התחפש לא לרב גדול ולא לאדמור גדול, אלא התחפש לרמטכ"ל. והוא הופיע במסר הזה, כך מסביר הרב לופיאן, כדי להדגיש את העניין שיש כאן מסר צבאי רוחני, שזה בעצם ביהדות היינוח. שאל אותו יהושע בן נון, זה ברור לי שהשמה היא לא באיזשהו חיסרון טקטי בניהול הקרב, ולא באיזשהו מחדל מודיעיני או מחדל אסטרטגי, אלא משום שיש פה איזושהי סיבה רוחנית שמשפיעה על עולם החומר, ולכן נהרג יאיר בן מנשה. רק אני מתלבט, האם הסיבה היא משום שאמש ביטלנו את קורבן תמיד של בן הארבעים, מחמת הקרבות הקשים, או משום שאמש ביטלנו את הלימוד של הסדר השלישי בעיון שהוא גם נמנע כתוצאה מכנראה התעסקות וההימשכות באותם קרבות. וענה לו שר צבא השם, זה בא על ביטול התורה. על כך זה בא. אתה באתי, באתי על התורה שהקוד שלה רמוז במילים ואתה. כתבו לכם את השירה הזאת. מה התיקון כדי שלא ישנה דבר כזה? מהי המסקנה של ועדת החקירה שהיא הוקמה והתבצעה תוך שניות ספורות על ידי אותו מלאך השם שנדמה כרמטכ"ל כשר צבא, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. מה זה? לן בעומקה של הלכה. ולן שקע בבירור עומקה של הלכה בדברי תורה, ואכן כל ההמשך היה חלק ללא כל פצועים והרוגים. הנה בבקשה מודל המלחמה הראשונה של עם ישראל כעם. אמנם הייתה מלחמה בעמלק לפני שנהיה לעם, ממש ימים ספורים קודם, במעבר בין יציאת מצרים לקבלת התורה בסיני. גם שם בחר יהושע אנשים, ומשה מצד אחד מתפלל, תפילת נעילה כתוב בירושלמי, עד בוא השמש, ועם שכבר הוכרז לעם במעמד הר סיני, זו הייתה בעצם המלחמה הראשונה שלו בארץ ישראל. היו מלחמות וקרבות שונים בתוך המדבר, מול המלאקים גם כן, שהתחפשו לכנענים, בישמע הכנענים מלך ערד, כשהסתלקו ענני הכבוד עם פטירתו של אהרון הכהן. אבל כעם, בצורה מסודרת עם יהושע, שהיה מלך ישראל, היה זה 7 שנים ללא פצועים וללא הרוגים, ולאחר מכן 7 שנים חילקו את הארץ בגורל לפי חלוקה לשבטים כידוע. הדבר הזה הוא היה המודל לצורה שבה התנהל עם ישראל במשך כל השנים. ידוע שרבינו החזון איש הורה לכל המורים שלימדו תנ"ך, שידגישו בלימוד התנ"ך לילדים שהמסר המרכזי בספרים הללו של ספר שופטים, שמואל, מלכים, זה מסר אחד שחייבים להחדיר אותו בנקבוביות העמוקות ביותר של כל ילד וילד, ולהחדיר את זה בזוויות שונות. והמסר הוא פשוט, אם ישראל שומעים בקול השם יתברך, אין אויבים. ברגע שהם עושים עבירות שונות, מיד משסים בהם את הפלישתים או את העמונים או את המדיינים. הכל תלוי בהתנהלות שלנו מבחינה ערכית, רוחנית, דתית, תורנית. זה מיד משפיע על המערכת הנוספת. מה שבאנו להסביר היום זה את הנושא של מדוע יהושע לן דווקא בעומקה של הלכה. למה לא כתוב שהוא למד תורה? הוא התעסק בדברי רוח, קרא תהילים, התפלל. מה פירוש לן בעומקה של הלכה? עומקה של הלכה. מעניין, מצאנו דבר שאומר אותו רבינו הנציב מוולוז'ין בספרו העמק דבר. הייתה מלחמה בין אברהם אבינו לאותם מלכים אדירים, כדר לעומר וכל ארבעת המלכים, שהוא נחלץ להציל את אחיינו לוט מתוך אותם מלכים. שם כתוב שוירק את חניכיו, פשטות היו שם 318 חיילים, והוא אימן אותם. יש אמירה בחז"ל שוירק את חניכיו, הכוונה היא שם, נא לעיין ספר בראשית פרק י' פסוק י' כתוב שם בגמרא בנדרים דף למד ב' שהוריקן בדברי תורה. הכנה מעניינת, מסר להם שיעורי תורה בעיון, כלומר רוקן אותם, החדיר בהם, רוקן את עצמו כביכול ולימד אותם דברי תורה. מעניין, כמו שמרדכי היהודי לדוגמה בשיא הסכנה של המן הרשע, מלמד שיעור עמוק בענייני קמיצה של מנחת העומר, כפי שמבואר בגמרא במסכת מגילה בדף ט"ז. כך אברהם אבינו, כשיש מתח כזה מול המלאכים האדירים האלה, אז הוא מלמד ומוריק וירק את חניכיו, שהוריקן בדברי תורה, אומרת הגמרא במסכת נדרים, בדף למד ב', אומר רבינו הנציב מוולוז'ין שם בעמק דבר, וזה לשונו, ככל שהמלחמה כבדה יותר, יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את החרב. ככל שהוא מעמיק יותר בהלכה, אז הוא יותר בעצם יוצר כלי נשק משוננים יותר, כלומר יעילים יותר, מוכנים להצלחת המשימה של אותם כלי נשק. מה זה? מוצאים שהתורה נקראת נשק, משתמשים בתורה, וככל שלומדים בה יותר לעומק, יותר בהבנת עומק העניין, עד כדי כך שמחדשים בה חידושי תורה, חידושי הלכה, הבנה, הנשק יותר יעיל, יותר אדיר ועוצמתי. מדוע? ידוע שיעקב אבינו כבש את שכם, אומר שם ליוסף, ואני לקחתי את שכם מיד אחריך, אשר לקחתי את השכם הזה מיד האמורי בחרבי ובקשתי. לאחר הסיפור של שמעון ולוי, כל עמי הסביבה נלחמו ביעקב, הדבר המתואר בהרחבה בספר הישר, ולקחתי את שכם בחרבי ובקשתי. אומר שם רשי, בחוכמתי ובתפילתי. חרב משולה כאן לחגור חרבך על חרב גאוותיך, אומרים חז"ל, זה גם כן תורה. מה כאן החרב? אז האמת היא שצריך להבין, יש פה דבר יסודי, והדבר הזה נאמר על רקע קולות שונים של לצערנו אנשים בתוכנו, שלא כל כך מרגישים, לא כל כך מבינים את הגודל של התרומה או את הכוח המכריע שיש לתלמידי החכמים ולבני הישיבות בלימוד התורה כדי להצליח את המערכה. שעם ישראל בנוי אחרת לגמרי מצבאות של גרמניה וצרפת ורוסיה ובריטניה. לצערנו ההתקשרות שלהם עם העולם הרחב גרמה גם לאנשים שנקראים חרדיים או דתיים להיסחף ולהרגיש, הייתי מגדיר את זה כמו מכן, רגשי נחיתות כאלה. זה דבר באמת שמצריך מאיתנו המון המון חיזוק וחובה על כל אבא, אמא, גם בגיל הרך לבנים ולבנות, להסביר איכן באמת מתבצעת הכרעת הקרב, שהאמונה שלנו הולכת איתנו כבר 3,300 שנה, שככל שעמל התורה בזמן המלחמה רב יותר, כך יש פחות הרוגים ופחות פצועים. לכן דוד המלך, שכמובן היה ראש ממשלה 40 שנה, אומר שעומדות היו רגלנו, לא נפלנו בקרב, אלא עמדנו על רגלנו ביציבות מלאה, משום שבשערייך ירושלים היו עוסקים בתורה. עומדות היו רגלנו, עומדות, הייתה לנו עמידה, משום שבשערי ירושלים היו עוסקים בתורה, וזה מה שכפי שקראנו מהגמרא במסכת סנהדרין בעניין חזקיה, הוא חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ראיתי באמת הערה חמורה של חשובי הפוסקים בדור, בעל המועדים וזמנים בתשובות והנהגות, שמסר השבוע, וזה לשונו. לצערנו, הוא כותב, יש בני ישיבות שמרגישים עצמם נחותי דרגה כלפי אלו ההולכים לצבא, ומעריצים את חיילי הצבא באומרם שהצבא הרי מציל אותנו, והם שוכחים את האמת שהצבא חייבים לנו עוד יותר הכרת הטוב על מה שאנחנו יושבים ולומדים, שבזכות התורה שלנו אנחנו מצילים אותם. אין כאן שום גירוע בצורך לא רק להתפלל שלא תיפול שערה משערת ראשו של חייל, שלא יצר למשפחה, לילדים, ואם חס ושלום קורה משהו, אז מי לא שמע את ההנהגה של גדולי ישראל שהיו בוכים ויושנים על הרצפה וממש משתתפים באופן אישי בצער ולא מפסיקים לבקש מהבורא שאכן יחמול על עמו וימנע צער מכל המשפחות, מהילדים, מהסובב של כל נפגע, של כל פצוע. אבל אין לזה כל קשר לישרות ההשקפה. אסור שאנחנו ניקשל באפיקורסות ובבעיות חמורות של יאי נסך. להבין, אנשים שכנראה לא שקועים בעמלה של תורה ובלימודה של תורה, שמעתי השבוע מגורם בכיר בתוך המחנה, שאפילו ביקש שאולי יתכנסו כל השדרנים, כל העיתונאים, כל אלה שבחות יותר מדבררים מכוח מקצועם את הציבור של שומרי התורה, שיתכנסו לאיזשהו שבת או לאיזשהו התכנסות של כמה שעות, כדי לקבל הכוונה ברורה איך להציג את דעת התורה, משום שלצערנו רוב העם היהודי ניתק קשר בשנים הקשות האלה של ה... 100-200 שנה האחרונות מהמציאות של ניהול העם היהודי 3,300 שנה. וכיוון שהם לא שקועים בתוך המלה של תורה, אותם אנשי תקשורת או אולי לבלרים, והם רוצים לייצג נאמנה, כבר שבתוקף תפקידם הם באים בהתחככות מתמדת עם גורמים אחרים, חייבים ללמד אותם לא לגמגם ולהביע ביטחון עצמי, ולהביע לא רגשי נחיתות כאלה. כן, גם אנחנו עוסקים ומצילים ובאים לתת זקה ועושים. אדוני, איך אמר החפץ חיים לאותו עשיר שתרם 100 מיטות לבית חולים בסביבות רדין והרגיש זחוח, אז הוא קצת לגלג על, בצורה קצת צינית על אותו אברך שישב ולמד שם ואמר לו, תגיד לי, אני תרמתי 100 מיטות, זה עולה לי המון כסף לשנה לממן 100 מיטות בבית חולים. כמה אתה מממן? כשכמובן אותו עברך הוא עני ודל ועוסק בתורה מתוך הדחק. חפץ חיים שמע את השאלה, כולל את הציניות שבה היא נאמרה, וביקש בעדינות להביע את התשובה. אמר לו, תשמע, אתה מכבה שריפות, הוא מונע את ההידלקות של השריפה. אתה מטפל בחולים, הוא מונע יצירת חולים, שלא יהיה פיצוץ בתוך בתי החולים. בני התורה, במקום שיהיו 20 חס ושלום נפגעים, יגרמו לכך ככל שהם יעמלו יותר ויעסקו יותר בעמל התורה, בעידוד האימהות הקדושות שלהם והאבות הקדושים, הם ימנעו שלא ייווצרו נפגעים כמה שפחות, משום שיש כאן סיבה, כפי שמיד נסביר, הם מחברים את הקומה של כלל ישראל אל מקורה. אני רוצה להסביר את זה, ומי שירחיב בזה זה רבינו הרמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, בספרו דרך השם, כשהוא מדבר על הערך של תלמוד תורה. הוא אומר שם דיבורים שאלמלא זה כתוב לא כל כך פשוט לומר אותם כדברים השווים לכל נפש, אבל ננסה בעזרת השם לפשט אותם. דע לך, הוא אומר, בורא העולם הוא מקור החיים, אין לנו תפיסה בו כלל, אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אבל הבורא רצה להתחבר אל העולמות. עלה ברצונו הפשוט, כפי שזה מופיע בלשונו הקבלית של רבינו חיים מוולוז'ין, להתחבר אל העולמות. ואז הבורא אמר, איך אני אצמצם ואצמצם ואצמצם, זה נקרא סוד הצמצום, עד שהגיע כביכול, לאותיות התורה הקדושה. האותיות הקדושות של התורה הקדושה הן בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם אקרא זה את אלמד את התורה, אז אבו גודל לאלוקנו. יש מצוות ברכת התורה, שבגמרא במסכת ברכות לומדים את החיוב לברך לפני שלומדים תורה, מהפסוק הזה בפרשת האזינו, כי שם השם אקרא אבו גודל לאלוקנו. כשאני אלמד תורה ואני בזה מזכיר שמות של הבורא, שמות פירושו, הנהגות, סודות של לבושים, אין קצה ואין סוף, הבו גודל לאלוקנו. הבורא צמצם את עצמו עד למקום שנקרא אותיות התורה הקדושה, וכשאנחנו מתחברים להבנת המילים האלה, להעמקה בלשונות של התורה, העמקה בתכנים, ניסיונות להבין את השכל האלוקי, אנחנו מתחברים אליו יתברך, משום שהבורא יתברך שמו, כפי שאמרנו, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אז איך אנחנו מדבקים בו? יש מצווה, ובו תדבק, להידבק בבורא, ובו תדבק ולדובקה בו. אני מדבק בדברים שלו, והבורא והדיבורים שלו חד הם. כשאני מתחבר, יודעי שמך, ידיעה זה חיבור, אני מתחבר להבנת בראשית ברא אלוקים, דינים של בבא קמא, מכה נפש בהמה ישלמנה, דינים של נזיקין, בכל חלקי התורה, ביורה דעה, באור החיים, באבן העזר, בחושל משפט, אני מתחבר להבין את רצון השם. החיבור הדעתני הזה בעומק בינת הלב לרצון השם הוא חיבור להשם, והשם יתברך הוא מקור החיים. ככל שאני מעמיק יותר, מתאמץ בעמל המחשבה, עמל עמל, אני יותר מתחבר וממילא שואב חיים, מונע הרוגים בעזה. לכן, כידוע, הייתה הנהגה של גדולי ישראל להוסיף בלימודם בתקופות שהיו צריכים יותר סייעת הדשמיה. אני חושב שכולם יודעים את מה שכתב בספר מעשה איש הרב הגאון הגדול רבי צביה ברוב, חיבר כמה ספרים על הנהגתו של החזון איש בסדרה שנקראת מעשה איש. אפשר לעיין בחלק השביעי שם, חלק זין בעמוד כף, שתלמידי ומקורבי החזון איש העידו שלמרות שכידוע החזון איש למד תמיד עד כלות הכוחות ממש, כלות הכוחות. מורי הרב רוטזצל היה רואה אותו פעם על הרצפה שחוב, שאלו אותו מה, אם היה לי טיפת כוח עוד להגיע למיטה, היה אמר, אני הייתי ממשלים עוד שני שורות בהבנת עומק דברי התוספות. פשוט עד כלות הנפש. ואותו רבינו החזון איש בזמן המלחמה בתשח, מלחמת השחרור, ראו עליו שהוא מתאמץ התאמצות נוספת, כי לפי גודל העיון והעסק בתורה, כך המחסה והמגן וההצלה, מה שנקרא היום הכיפת ברזל שלנו, להינצל לישועה ולרווחה. וידוע שהחזון איש אמר, שכל זמן שהגאון הגדול רבי ברוך דוב לייבוביץ' בעל הברכת שמואל, תלמידו המובהק של רב חיים מבריסק, היה מתייגע בתורה, היטלר הצורר הגרמני לא היה יכול לעשות שום דבר. והשבוע בשבת קודש ה' בכסלב, זה בעצם היורצייט של רב ברוך בר, מה שנקרא בישיבות, הרב ברוך דוב לייבוביץ', ראש ישיבת קמיניץ, בקמיניץ כנסת בית יצחק, זה היורצייט שלו, הוא נפטר בתש, אז התחילה השואה, החזון איש בכה ללא הפוגות, שעוד ועוד ועוד ועוד, הוא אמר, עכשיו נפרץ הסכר, והיטלר עלול לעשות דברים נוראים. אתה רואה דיבורים של בעל ראיית רוח הקודש, מוכחת. חזון איש בוכה הרבה לפני ששמעו על מחנות ההשמדה ועל טרבלינקה ומיידנק וטרייזנשטט ואושוויץ. איפה הוא ראה את הטרבלינקה? בפטירתו של אותו רבי ברוך בר, שהעמל שלו בדברי תורה היה כך שחסם, זה היה נשק חרבי וקשתי, זה חסם את כוחותיו של היטלר. הוא נפטר בהי בכסלב תפשין, ואז נפרצה הדרך למה שקרה. ידוע שהרב אלישיב, גם כן, אותה הנהגה, הוא היה הרי קם בשתיים בלילה, הולך לישון בעשר, משהו כזה, 11, יושן 3-4 שעות, אבל בזמן מלחמה הוא היה מקדים לקום בשעה. קם באחד, לא בשתיים. למה? להוסיף הגנה על כלל ישראל מתוך האחריות שיש ללומדי תורה במלחמה. כך שאין לזלזל, ברור, צריך השתדלות. גם דוד המלך היה לו חיילים. משה רבנו גייס חיילים במלחמת מדיין בגיל 120, זה, כן, נקום נקמת השם את המדיינים. אבל 1,000 לומדי תורה, 1,000 חיילים, 1,000 מתפללים. והכל מתוך הכרה שזה השתדלות, אבל אין שום חפיפה בין ההשתדלות לתוצאה. יכולה להיות השתדלות ומסירות נפש של חיילים ולהרג בר מינן, משום שלא זכו בי, לא זוכים בי, שיש מעט לומדי תורה, אז ההצלחה לא מאירה להם פנים. כך שבעצם מי שמציל את המצב, מי שגורם לסייעת הדשמיה, שמענו מפקדים ש התחננו לאנשי הישיבות, יש בעיה בין השעה 1 בלילה ל-5 בבוקר, יש לנו יותר עבדות בעזה באופן יחסי מאשר לשאר שעות היום. כנראה אין לומדי תורה ואין זכות. הרי הפרעות הנוראיות האלה התרחשו כשלא היה לימוד בעולם הישיבות, התרחש בשמחת תורה, כמו שהרבינו הרב גרשון אדלשטיין היה מטריע שבחופש אין מספיק זכויות של תורה, וממילא עלולים להיות אסונות בטיולים שונים וכדומה. עלינו להבין, לפחות אנחנו שאנחנו זכינו כן לשמוע וללמוד משהו בבתי המדרשות ובישיבות, על הקשר וגודל ההשפעה של התפקיד שלנו להוסיף בתורה. אז לכן אני מבין שהרב שטרנבוך מטריע, מה פשר הנחיתיות הזאת בכלי התקשורת? למה הוא כל הזמן מדבר על עוגות ועוגות ועוגות לחיילים? אדוני, אתה עריק, מה אתה בורח מהחזית שלך ליד הסטנדר, ולא עמל בתורה ומחפש לעשות דברים אחרים? אתה המבצר, שם נמצא החפק, המלחמה נמצאת אצלך. ולכן ברגע שמישהו משתמד, זה שאלות של רציחה, שאלות שלא תעמוד על דם רעך. איך ייתכן? ובאמת אחד המכתבים המפורסמים של הרב אלישיב בנושא הזה, בזמן שרצו לגייס בני ישיבות ולהמעיט את לומדי התורה, כתב הרב אלישיב, את שרי ליעקב, כאשר מסנך נשאו ראש, לגזור גזרות להמעיט לומדי תורה, ומסכנים הם בזה את יושבי ארץ הקודש. שמעת? סיכון ביטחוני, מי זה? נסראללה? זה בובה. זה תיאטרון בובות שם. סיכון ביטחוני זה להמעיט את בני הישיבות. אני חוזר על המכתב של גדול הדור, הרב אלישיב. ובפרט אתה את שרי ליעקב וממנה יבשע, כאשר מסנך נשאו ראש, לגזור גזירות להמעיט לומדי תורה, כלומר לחייל אותם, ומסכנים הם בזה את יושבי ארץ הקודש. כאשר הם מבקשים לאבד חס ושלום את כוחה של תורה, שהיא מגינה ומצילה. הדבר הזה התפרסם בהקשר נוסף, כשהרב אהרון יהודה לייב שטיינמן, בזמן שהיה מלחמת המפרץ ואותו סדאם חוסיין זרק טילים של 250 קילו של טילי סקאד לכיוון ארץ ישראל כ-600 קילומטר, אז הרב שטיינמן התייחס מה צריך לעשות, הביא את דברי רבינו בעל התורים, בתחילת חומש דברים על הפסוק ב-40 אלף בישראל. כתוב שמה שבזמן, יש פסוק חזל מדברים על זה, שאם יש תלמיד חכם אחד בתוך 40 אלף, כתוב, אין צריכים לא רומח ולא מגן, כי תלמידי חכמים מגינים עליהם מאויביהם. אז הוא אומר, בבני ברק יש 120 אלף תושבים, זה היה אז בנון א', היום בן פורת יוסף יש הרבה יותר, אז צריכים ארבעה, כן? 120 לחלק ל-40, זה כל אחד 40 אלף, מגן על 40 אלף. והיות וגרים כאן בעיר בני ברק, הרב שח והרב דוד פוברסקי והרב חיים קניבסקי, ויש עוד תלמידי חכמים, הרי בכוחם לגונן על כל אנשי העיר. ואין לבוא ולטעון, מסכן, לא מסכן, ודאי אנחנו מתפללים על מי שמסכן פיזית את נפשו. יש מושג שנקרא מימית עצמו, באמת מתאמץ ומתאמץ מתוך הכרה. לא כל הצבא נמצא בשדה הקרב בסיכון חיים. אנשי 8200 נמצאים מול המחשבים וגם הם לא מסכנים חיים. או אנשים בחילות חשובים שבלעדיהם זה כישלון בטוח, גם כן לא תמיד מסכנים. אבל השאלה היא כמובן, האם הם עושים את תפקידם וכל אחד צריך לעשות את תפקידו. לכן עלינו לחזק, לא לפזול לא ימינה ולא שמאלה, לבקש מאבא ואמא, לבקש ממגידי השיעורים, להחדיר השקפה וגאווה יהודית של בן תורה של ויגבל יבו בדרכי השם. כל תוספות נוסף שאתה עמל בו, אתה מציל 10 חיילים שם שהם חודרים לאיזשהו בונקר בעזה או לאיזשהו פיר מסוכן, לא ייפגעו. תבין, זאת אמונתנו ויש לנו קבלות על כך אלפי שנים. ככה זה עובד. מה שידוע עם הבעל התז שסיפרנו, שתרם קושייה של תוספות לזכות ילד חולה והוא עברי מיד. תבין, ככה בנוי עם ישראל. תורה זה מקור החיים, הועיל והקבורה והתורה ונשמת ישראל חדו. ואם הקבוצה הזו של בני הישיבות המילה בעיון התורה, היא מזרימה ויטמין של חיים לכל הגוף כולו, שמשפיע על פחות חיילים שיפגעו חס ושלום. משום שאנחנו כולנו עם אחד, גוף אחד, נשמה אחת. וכשמזריקים את הזריקה של החיות האלוקית אל הגוף הזה באמצעות בני הישיבות ולומדי התורה, אז זה משפיע גם על החיילים ועל כל הציבור שלא ייפגע. יהי רצון שנראה ישועות בחודש הזה כבר, ונראה את האור הגדול שיעיר על ציון. כולנו נזכה במהרה לאורו ברחמים. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.